להתרגל
להתבונן במאורעות היסטוריים שעוברים עלינו בדורות האחרונים במשקפיים אמוניות. יותר מכך, התורה מצווה עלינו להתבונן בכל מה שקורה בעולם לאור האמונה. בינו שנות דור ודור. הציווי של התורה אינו ללמוד או לדעת היסטוריה ברמה של פרטים ותאריכים, אלא להתבונן איך התוכנית האלוקית נרקמת ומתבצעת. להסתכל במבט מלמעלה של יחידת זמן של מינימום דור. כל הסתכלות אחרת היא לא רק לא ראייה נכונה, חלקית, אלא פשוט עיוורון. המשורר בתהילים כותב, מי חכם וישמור אלה ויתבוננו חסדי השם. לא כל אחד יכול באמת לראות באמת במה שקרה פה בדורות האחרונים. 2000 שנה היינו בגלות. יחזקאל הנביא ראה אותנו בחזיונו גל עצמות. צפד עורם על עצמם יבש היה כעץ. שנאמר ויניחני בתוך הבקעה והיא מלאה עצמות. וכשהקדוש ברוך הוא שואל אותו, בן אדם, התחיינה העצמות האלה, אין בכוחו של הנביא לענות תשובה ישירה, אלא תועה ספק בינו לבין עצמו, ספק בינו לבין קונו. השם אלוקים, אתה ידעת. לא לחינם כתב הגר"א שבגלות הננו בקבר. כך הייתה המציאות, כך הייתה התחושה, וככה הייתה הרגשה. חלקה הראשון של נבואת יחזקאל התקיימה במלואה. גם מלך כוזר אומר לחבר, עכשיו לכאורה הבנתי, בהבנתי השכלית המצומצמת, שהנחם גוף בלי ראש, והחבר משיב לו בעצב לצערנו יותר גרוע, אנחנו גוף בלי גוף, אנו עצמות יבשות, אלא שהעצמות האלה תחיינה. והנה בורא עולם, החליט שחלקה השני של נבואת יחזקאל צריך להתגשם. והגיע הזמן שעם ישראל יתנער מעפרו ויקום לתחייה. זה לא בא ביום אחד, אלא מתחיל לאט לאט לפני 500 שנה, שיהודים בודדים עוזבים את ארצות מוצאם ועולים לארץ ישראל. אל האנשים האלו התייחסו הקהילות במקרה הטוב ברחמנות על השיגעון שתקף את אותו האיש שהחליט לעלות לארץ ישראל. רבים מתו בדרך, נשדדו על ידי ליסטים, חלקם אפילו הגיעו לפה וויתרו על התענוג וחזרו בחזרה, ממש בודדים בודדים. רק מי שהתבונן מלמעלה, והיו כאלה מעטים שהסתכלו באמת, וראו שיש פה מגמה. יש פה מגמה שהולכת ומתקדמת. אחר כך מגיע הקץ המגולה. האדמה שהייתה מדבר שממה מתחילה להתעורר. כדי להבין זאת, איך הייתה נראית הארץ בתיאורים של, מסעות של אנשים שעשו פה בארץ, שהם אומרים, הלכנו קילומטרים, קילומטרים, כמה מילים, ובקושי ראינו עץ אחד פורח. ופתאום הכל מתחיל להתעורר. כדי להבין זאת, היום אנחנו לא מכירים את המציאויות האלה. זה כמו שיגידו לאנשים שאפשר לגדל חממות על הירח. ועד שהנביא צריך קץ מגולה מזה, שנאמר ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו, ופריכם תיסו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. ורשי מפרש, תיתן ארץ ישראל פריה בעין יפה, לא סתם תיתן פרי, בעין יפה, בכמויות גדולות. ואז מתחיל זרם העלייה לגבור, לא כבודדים, אלא כקבוצות, קבוצות, זאת אומרת 10 משפחות, 30 איש, 40 איש, היום זה דבר נזיל. ואז מגיע יום באייר, יום ה' באייר תשח, שמישהו עד עכשיו לא ראה, היה כופר, היה עיוור, או שניהם גם יחד, לא היה לו ברירה אלא להתחיל להכיר בדבר הזה כהיסטוריונים, שהיום מסתכלים ומנתחים את המציאות של אותה תקופה, לא מבינים איך קרה הנס הזה, איך קם המנהיג, קמו קבוצת המנהיגים והכריזו על המדינה, מאיפה אלה הם האומץ? מאיפה האומות המאוחדות, כל מדינה ומדינה שמסתכלים על האינטרסים הצרים שלה, בכל היגיון פשוט לא היו מעלים בדעתם להסכים להקמת המדינה. וכל, בקיצור, כל הניסים והנפלאות שהיו יכולים לקרות קרו, אבל הם קרו להפך. וברוך השם, הדברים אחר כך התקדמו, התחיל להגיע מבול של חסדים, ובמהירות הניצחון במלחמת השחרור, מבצע קדש, גלי עלייה עצומים, מלחמת ששת הימים כמובן, ועוד ועוד. בהפטרה שנקרא שבת, שבת בהר, שזה נדיר שזה קורה, שבת אחרי יום העצמאות, ריבונו של עולם מבקש מירמיהו לקנות שדה מבן דודו חנמאל, לרשום שטר, להטמין את השטר, כדי שיעמוד ימים רבים בתוך קד, וירמיהו מבצע את מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו כמובן, אבל אחר כך הוא שואל, אלוקיי, העיר עוד מעט נופלת בידי הכסדים, ואתה אומר לי לקנות שדה? דבר לא משתלם, לא נדלנית, לא כלכלית, לא הגיונית. זה פשוט לעג. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, הנה אני השם אלוקי כל בשר, הממני ייפלא כל דבר. איך אתה מודד ציווי אלוקי על פי קנה מידה אנושי בכלל? אני תלוי בפוליטיקה של הכסדים, אם הם יחליטו לכבוש או לא לכבוש את ירושלים, עוד יקנו בתים ושדות וחרמים בארץ הזאת. תעשה לי טובה, קנה את השדה, זו השקעה לטווח ארוך. אל תעסוק בדקדוקים קטנים, המשך לקנות בתים ושדות. זהו בעצם המובן של גאולה קימה קימה. מאז התחלתה הזהירה היא הולכת ומתעצמת. נכון שיש גם נפילות ונסיגות, אך כך הוא סדר החיים שיש בהם עליות וירידות. העיקר הוא תמיד להמשיך ללכת ולא לעצור, והכי חשוב, כמו שאמרנו, להסתכל נכון. אני מתכבד להזמין כמידי שנה את הרב אביהו שוורץ, לפתוח את הערב בדברים לכבודו של יום, להתבונן בחסדי השם ולהודות.
יישר כוח לרב רוי מרגלית, שמוכרח להגיד שזה לכאורה כאילו מפליא. הוא מדבר כאילו שהוא ישב בשיעורים של הרב צבי יהודה, כאילו שמע את הרב יהודה בכל השיעורים, ממש מדבר אותו. אז חשבתי תוך כדי שהוא מדבר, מה שהגמרא אומרת, כל זמן שתלמידו של אדם חי, אז הוא עדיין חי. אז כיוון שרוי זוכה להיות תלמיד של ראש הישיבה ולשמוע מפיו את הדברים, אז רואים ממש איך התורה עוברת, מדבר ממש כאילו שהוא יושב בשיעורים של הרב צבי יהודה, מדבר את הדברים שמורנו ורבנו שלוחא דרחמנא להחיות אותנו ולהחיות את כלל ישראל בדור הזה, דור של גאולה. בכל זאת, היה רגיל, מורנו ורבנו, בדרך כלל, לפתוח את הדברים, לפעמים, קצת אחרי, בפסוק, זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. וזה יסוד הכל. להבין שזה היום, יום העצמאות של מדינת ישראל, עשה השם. זה יצירה אלוקית, עשייה אלוקית. ולכן נגילה ונשמחה בו, נגילה ונשמחה בו בקדוש ברוך הוא, נגילה ונשמחה בו ביום הזה. וזוהי האמונה השלמה, כפי שהוא פירט אותה הרב רוי פה, טוב רוי. זוהי האמונה השלמה, זוהי האמונה תמימה, מדברים על אמונה תמימה, תמימות של אמונה, זוהי האמונה תמימה. לראות את מעשה השם, ולהיפגש עם מעשה השם, ולראות את הקדוש ברוך הוא. שראיתי בספר שיצא לאחרונה, ספרו של הרב הושע רבינוביץ', הוציא שיחות של הרב צבי יהודה, שיעורים של הרב צבי יהודה, משנים עוד לפני שנה, שאני זכיתי להיות בישיבה, יותר בתקופה שהרב היה, אז הרב צבי יהודה שם אומר, בשיעור אומר, לא זוכר איפה אמרתי באיזה מקום, שהייתי רגיל לצאת ולהיות בריקודים עם העם, לפני שהישיבה נהייתה ישיבה, לפני שהיה שרידי הישיבה, עד שהרב צבי יהודה בנה את הישיבה מחדש, אז לפני כן, מהשנים בודדות, הייתי רגיל לצאת ולהיות עם העם, עם העם חבית ישראל ברחובות, גם במזמור יוטט חוזר על זה גם שם, אבל שם אומר ביטוי, ואמרתי, עלו אותי, מה העניין? מה? הוא אומר, ראיתי שהקדוש ברוך הוא רוקד איתם שם. הקדוש ברוך הוא רוקד עם עם ישראל ברחובות. אמר, שרת שכינה, פגישה עם ייחוד קודש הבריחו שכינתי. מה מסכת ברכות, אומרת, אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בר יוחאי, אסור לו לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה. אסור לאדם להיות בשמחה גדולה ועצומה בעולם הזה. שנאמר, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה, אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. ומתי ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה? בזמן שיאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. כך אומרת הגמרא, וזה יש פה דברים נפלאים שרבנו יונה, רבנו יונה, בכל אופן, בית מדרשו של רבנו יונה, זה המשך של בית מדרשו של הרמב"ן, אומר, אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה, יש מפרשים שטעם הדבר מפני חורבן בית המקדש. אסור לאדם למלא שחוק פיו בעולם הזה, כי בית המקדש חרב, ואיך אפשר שאדם ישמח בזמן שבית המקדש חרב? אבל שלא בשעת חורבן, מותר. אומר רבנו יונה, ואין זה נכון. ואם כן, לא היה לו לומר בעולם הזה, אלא מי שחרב בית המקדש. אסור לאדם שימלא שחוק פיו. ומדי לא אמר אחי, הוא לא אמר מזמן חורבן בית המקדש, אלא אמר בעולם הזה. שאמינן שאינו תלוי בחורבן, אלא אפילו בזמן בית המקדש, אמר שאסור למלא צחוק פיו בעולם הזה בשום עניין, שהשמחה מרגילה את האדם שישכח המצווה. כמו שאמרנו למעלה. אדם שמח ורוב שמחה, שוכח את עול מלכות שמיים. עלול לשכוח עול מלכות שמיים. אבל ממשיך רבנו יונה ומקשה על עצמו. אומר, ומי דאמרינן? הגמרא הרי ממשיכה ואומרת, מתי ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה? בזמן שיאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. אז מתי זה? אז זה לא... אז... הגמרא לא אומרת ציון, כשיבנה בית המקדש אפשר יהיה לשמוח, כי אין חשש שאדם יאבד את יראת השמיים שלו ועול מלכות שמיים. אלא מה הציון? בזמן שיאמרו בגויים מגדיל השם. אז הוא אומר, לא מפני המקדש בלבד אומר, אלא אחי כאמר, מתי ימלא שחוק פינו? ותהיה השמחה מותרת מזמן שיעשה עמנו ניסים ויושיענו, ואז באותו הזמן נשמח כדי לגלות נפלאותיו וגבורותיו, ויאמרו הגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה, ויראו בשמחתנו ויבושו. ושמחה כזו, שהיא שמחת הבורא, היא מצווה גדולה משום פרסום איניסה. וכו'. זה דברי רבנו יונה, דברים נפלאים, שדומני שבאמת אין צורך להוסיף עליהם. הם מבטאים בדיוק את הדברים כפי שהם צריכים להיות, והלוואי שנהיה באמת חדורי אמונה, אמונה עמוקה, אמונה מוחלטת, אמונה ברורה, שנהיה במצב של אז ימלא שחוק פינו, יהיה בשמחה מלאה, בפה מלא של שמחה, לא בשמחה מגומגמת, כמו שהרב צבי יהודה היה אומר, עמים, אומר, נראה לו, אומר, עד מתי אתם פוסחים על, על שתי הסעיפים? מאמינים או לא מאמינים? מאמינים בריבונו של עולם שמוביל את עם ישראל, שמביא את עם ישראל לארץ ישראל, שמחיה את עם ישראל, שגואל את עם ישראל, דרך כל מיני פיתולים ופיתולי פיתולים וסיבוכי סיבוכים, אבל הקדוש ברוך הוא מוביל אותנו, מאמינים או לא מאמינים? ראיתי ספר לאחרונה, יש סדרה של ספרים, טיולים בגנים, של הרב שלום ארוש, צדיק גדול ותלמיד חכם, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, מה ששמעתי. אז יש לו סדרה של ספרים. יש לו ספר אחד, נקרא שערב בתודה. זה לא הגן עצמו, זה בשער. אז רבי יעקב כץ, שם ישמרל, הספר הזה הוא מרחיב את הדברים על הכוח של אמירת תודה לקדוש ברוך הוא. כמה הכוח של אמירת תודה לקדוש ברוך הוא. והוא מביא מקורות, מביא דברי חז"ל, מביא סיפורי מעשיות, סיפורים ככה, עובדות, סיפורי ניסים ונפלאות, מעריך כי יד השם הטובה עליו ולשון כל כך נעימה וכל כך... ולא לחינם הספרים שלו כובשים לבבות ומתפשטים כל מקום. באחד המקומות, אמנם ניסיתי היום למצוא את זה ולא מצאתי זה שם, זה ים של תודה, 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 תודה. כמו שהוא היה פה גם בשיעור ביישוב, הלכתי קצת לשמוע אותו כמה דקות לפני איזה שנה. הוא אומר, תגיד תודה, תגיד תודה, תגיד תודה. ובאמת זה העניין שלו, אומר, לבסס את העניין של להודות לקדוש ברוך הוא. אחד הסיפורים שהוא מביא שם, כותב, שהוא קרא באיזה עיתון, או לא יודע, לא בדיוק אומר, לא זוכר שהוא אומר באיזה, מה המקור בדיוק, אבל הוא מביא, הוא אומר ש... כך הוא ראה, ששאלו את אחד המפקדים הבכירים של החמאס בעזה, תגיד לי, הוא לא איזה אירופאים, תגידו, אתם מטומטמים. הוא אומר, איך יריתם על היהודים מאות טילים? מאות, מה עשיתם? כלום! איזה משהו, איזה... מישהו נפגע. מה זה מאות טילים? תגידו, אתם לא נורמליים? מה קרה לכם? אתם לא יודעים לכוון? מה? יריתם על הרים? הוא אומר, לא, תשמע, אין פה שאלה של לכוון. זה, יש לנו את הטילים הכי טובים שיש היום. הכי טובים. אין מה לכוון. אתה מסתכל על המפה, אתה רואה לאן אתה שולח את הטיל, לוחץ כמה קילומטרים, מה הכיוון, ואין דבר כזה שזה... זה, אין פספוס, זה לא מפספוס. נו, אז מה קרה לכם? אבל לא פגעתם. אומר, אין לזה תשובה. יש תשובה אחת. האלוהים של היהודים עוזר להם. אין לי מילה אחרת לעניין הזה. אומר, האלוהים של היהודים הזיז את הטילים. כל טיל הזיז אותו. טילים לא הלכו לפי המסלול שהיו צריכים ללכת. טוב, אני חיפשתי אבל שם בספר. בונו של עולם, תודה רבה לך. תודה רבה שריפאת אותי. תודה רבה שאני בריא, תודה רבה שנתת לי פרנסה, תודה רבה שנתת לי אישה, תודה רבה שנתת לי ילדים, תודה רבה שנתת לי חברים, תודה רבה שנתת לי רב, נתת לי... בונו של עולם, תודה רבה שנתת לנו מדינה! אולי לא ראיתי טוב, אולי הוא כן כותב את זה. אבל על הדרך שהוא אומר את הדברים, אני אומר... והדברים מבוססים גם בדברי חז"ל וגם בעובדות. כמה שווה תודה שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא ביום העצמאות? כשאנחנו כלל ישראל, כי כלל ישראל אומר תודה. והרב צבי יהודה בספר שם מגדיר את הדברים בשנים שלנו, לא זוכר הגדרה כזאת. אומר, מי שלא אומר הלל ביום העצמאות, פורש מהציבור, פורש מכלל. כלל ישראל אומר הלל ביום העצמאות. כלל ישראל מודה לקדוש ברוך הוא כמה כוח יש לזה. כמה השירה של ההלל מחר בבוקר, פה, ובעוד הרבה 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 ישיבות, והמון המון בתי כנסיות, מקומות תפילה. כמה כוח שלה לפעול ישועות, ולהכיש את הגאולה. והלוואי והיינו זוכים שעוד ועוד ועוד ישיבות ובתי כנסיות היו מקבלים את הדרך הזו. אבל כנראה שעוד צריך עוד איזה זמן, עוד איזה התבשלות. אני רוצה, אני יכול עוד כמה דקות? טוב. זה לא הכנסת. טוב, אני ברשות ראש הישיבה, האמת הייתי צריך לפלך לשאול אותו רשות על זה, אבל להגיד לו מה מדובר, זה ככה לא כך קונץ, להגיד ברשות ראש הישיבה, אתה מסכים שאני... מחתים אותו על עיוור. אבל טוב, אני מעריך שאמרתי היום את הדברים האלה שאני רוצה לדבר למישהו, אומר לי הרב צבי יהודה לא היה אומר את הדברים שאתה מדבר. אמרתי לו, מאיפה אתה מכיר את הרב צבי יהודה? הוא אומר, כן, אני שמעתי את הדברים. אמרתי לו, מתי שמעת אותו? בשנת הקף דלת למדינת ישראל, שנת הלמד, הלמד למדינת ישראל. שמעת אותו בשנת הסמך ג' למדינת ישראל? מה זה מילתא דפשיטא, דבר כל כך פשוט, להגיע לשנת הסמך ג' של מדינת ישראל? הרי אין ספק, שאנחנו מתקדמים שנה לשנה, ככה אומר הרב צבי יהודה, שנה לשנה תביע עומר, שנה לשנה אנחנו מתקדמים, כלל ישראל מתקדם, אנחנו מתקרבים יותר אל הקדוש ברוך הוא, התורה הולכת וגדלה, מה צריכים יותר פה בישיבה? רואים את זה בחוש, כל שנה עוד 50 נשמות מגיעות לישיבה, והופכים להיות תלמידי חכמים, צדיקים, עובדי השם. גם היו לפני כן במידה כזו, במידה אחרת, אבל בישיבה מקבלים פה את ההשפעה, וככה המון המון ישיבות. ברוך השם, מתקדמים. והתורה הולכת ומתקדמת. אנחנו רואים את זה. והתביעות הרוחניות הולכות וגדלות. לא יודע למה הרב חביב יושב שם, מצניע את עצמו בפינה, הרב משה חביב. כן, כל שנה אני שואל אותו, נו, איך? איזה, לא היו, שנה כזאת עוד לא הייתה, עוד לא, בחורים כאלה עוד לא היו, כל שנה הוא אומר לי כך, לא היו. אז ממש רואים איך ה... אני רוצה להגיד איזה כמה דברים, בקיצור, בנקודה שדיברנו עליה, בסגנון שלא כך, לא הייתי רגיל, לא הייתם שומעים אותו מני, אבל לכבוד יום העצמאות הסמך ג' וסמך ג' שזה חשיבות מיוחדת, כמו שכתוב, המבין יבין. אבל בעניין הזה שהגמרא אומרת אסור לאדם למלות שחוק פיו בעולם הזה, ורבנו יונה אומר שאין הכוונה לזמן בית המקדש בגלל חורבן בית המקדש, אבל אחר כך גם הוא מתקשה בהמשך הגמרא וכן מסביר אותה באיזשהו אופן. הארי הקדוש הוא כן מסביר את הדברים ביחס לבית המקדש. הוא אומר, אסור לאדם למלות שחוק פיו בעולם הזה בגלל חורבן בית המקדש. והוא מסביר את הדברים. מסביר את הדברים, הדברים למעלה מבינתי, לא יודע איכשהו הגעתי לראות את זה. זה לא... הלוואי ונזכה באמת להתרומם, ושרקדנו מקודם וראיתי פה את התמונה הנפלאה של הרב זצ"ל, למסעת נפשו של הרב זצ"ל, וכל מה שהרב זצ"ל מדבר ב... מהלכי הגאולה, באורות התחייה, כשהוא מגיע לסמך ג' וסמך ד' וסמך ה' והסעיפים ההם שם, הלוואי שנזכה באמת להיות תלמידים ממשיכי אורו ודרכו של הרב זצ"ל. הרב זצ"ל בנה אורות. אורות, ספר אורות, אורות הקודש, אורות התורה, אורות התשובה, הרבה מאוד אורות. אומר הארי הקדוש, זאת הגן עלינו, אומר, אנחנו מתפללים, ביוחד בימים האלה של ספירת העומר, שנזכה לייחד קודש הבריחו ושכינתי. גם על זה הרב מדבר, גם בעולת ראייה וגם באורות. והרב עצמו צריך המון המון הסברים להסברים שהוא מסביר. וזה צריך התרוממות רוחנית כדי להשיג את המושגים. אבל אנחנו רק נוגע בזה, נוגע ואינו נוגע. כל מדרגה כזו, קודש הבריחו, גילוי אלוקי, ושכינתי, גילוי אלוקי. השכינה שורה בנו. קודש הבריחו, בחינה של התגלות רוחנית בעולם עליון. והשכינה ששורה בנו מתחברת אל העולם העליון. כל מדרגה ומדרגה רוחנית יש לה כתר, יש לה בחינה של כתר של המדרגה, שהיא בעצם התמצית הרוחנית של כל שיעור הקומה של המדרגה הרוחנית הזו. הכל מתחיל מהכתר והכל נמצא בכתר. אומר, הבחינה הזו של קודש הבריחו, היא, יש בה, בכתר שלה, שלושה אורות. אנחנו לא נכנסים פרטים איזה אורות, אבל אנחנו מבינים, אורות רוחניים, באיכויות שונות של אורות, מה שנקרא בלשון החבר, אורות גבוהים. גבוהים מאוד מאוד. ושלושה האורות, שלוש פעמים אור, אומר הארי הקדוש, זה כתר. אז אם הכולל, זה כתר, זה הכתר של בחינת קודש הבריחו. השכינה גם היא יש בה אורות. גם היא יש בה אורות. אבל השכינה, בכתר של השכינה, יש רק שני אורות. לעומת קודש הבריחו שלושה אורות, בשכינה יש שני אורות. שני אורות, אומר הארי הקדוש, שני אורות, בלי האלפים שנשארים במקורם העליון וממשיכים את האורות האלה אל השכינה, שני אורות זה גימטריה של בית. כן, זה הדרך של הסוד, שהארי מגלה סוד דרך הרמז. סודות התורה מתגלים דרך רמזים של גימטריאות. אז בית, באמת אנחנו יודעים כפשוטו, בית זה שני אורות, איש ואישה, כל אחד הוא אור. זכו, שכינה ביניהם, השכינה, הכתר של השכינה הוא הבית שיש בו שני אורות, ובכלל ישראל זה בית המקדש. כשבית המקדש בנוי, השכינה ממולאה בשני האורות שממלאים אותה. כשבית המקדש חרב, מסתלקים האורות, מסתלק הכתר של השכינה, ואז זה המשמעות העמוקה של חורבן. אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה. מה הכוונה בעולם הזה? בזמן שבית המקדש חרב. למה דווקא חז"ל השתמשו? וואו. דוד המלך, שורר, השתמש במילה הזו, שחוק. אומר הארי, משום ששחוק זה בגימטריה שני אורות. אור ואור, שחוק. אסור לאדם שימלא שחוק פיו, משום שהאורות נסתלקו. וכשאין אורות, איך יהודי יכול להיות בשמחה מלאה, בשמחה שלמה, כשאין אורות? ולכשיבנה בית המקדש, נזכה שוב לשני האורות האלה, ואז ימלא שחוק פינו. כך כותב הארי. יש ספר שנקרא בית לחם יהודה, של אחד מגדולי המקובלים, דורו של הרב זצ"ל. כן, דורו של הרב זצ"ל. רבי יהודה פתיה עלה מעיראק לארץ ישראל, היה קדוש עליון, אדם בעל כוחות גדולים מאוד, השגות גדולות מאוד. אז הוא שואל שאלה על הארי הקדוש, אומר שהארי סותר את עצמו, שבמקום אחר הוא כותב שבזמן שיבנה בית המקדש השכינה כל כך תתרומם, שהיא תהיה שווה לקודש הבריחו, ויהיו בה שלושה אורות, ולא שני אורות, שלושה אורות. ולמה הוא אומר פה, שיחזרו שני האורות, ואז ימלא שחוק, פינו שחוק זה פעמיים. אז הוא אומר, לכן נראה לי לומר, בהסבר הארי, תקשיבו את המילים שהוא אומר. הוא אומר ככה, נראה לעניות דעתי, דלאו דווקא כשיבנה בית המקדש. כוונת הארי הקדוש אומר, אז ימלא שחוק פינו, הוא לא מתכוון פה. אף על פי שהוא אומר, כשיבנה בית המקדש, כך וכך, לא הכוונה לבניין בית המקדש עצמו. אלא, מיד כשתשוב ארץ ישראל לישראל, יחזרו בית האורות הנזכרים לשכינה. אמר, כשארץ ישראל חוזרת לידי עם ישראל, חוזרים האורות אל השכינה, והחינה מדייק לישנה דקרה. אומר, הרי זה מה שכתוב בפסוק, בשוב השם את שיבת ציון, כשארץ ישראל חוזרת אל עם ישראל, בשוב השם את שיבת ציון, אז ימלא שחוק פינו. לא אמר בבניין בית המקדש, אלא בשוב השם את שיבת ציון, היינו שתחזור ארץ ישראל לישראל. ואנחנו אומרים, מתי ארץ ישראל חזרה לעם ישראל? שמורנו ורבנו הרב צבי יהודה מבסס את הדברים בדברי הרמב"ן, בהלכה, שלא נעזבה ביד זולתנו מן האומות, ביום ה' באייר, כשקמה מדינת ישראל, חזרה ארץ ישראל לידי עם ישראל, וכמו שהיה מסביר, לפני כן יהודי היה קונה אדמה פה בארץ. אז האדמה באופן פרטי בידי ישראל. אבל האם הוא יכול להגיד שזה אדמה של ישראל? הרי בא סולטן, הוא אומר לו, תעוף מפה, גרש אותו, סלק אותו. פה תגידו, זה גם קורה, נכון, אבל פה כשמסלק לך זה שר הביטחון שלנו. בסדר, שהקדוש ברוך הוא ידאג שהוא לא יעשה את זה יותר. באיזה אופן, איך שיצא טוב. אבל ביום העצמאות חוזרים האורות האלה אל השכינה. זה פלא פלאי שאומר אחד מגדולי המקובלים, דווקא הייתי רוצה לראות כל המקובלים שיודעים ישר והפוך את הספרים שלו גם, ולומדים בהם יומם ולילה. מאוד מאוד הייתי שמח, לא כמו שהרב צבי יהודה היה אומר, איפה הגדולים? למה לא רואים את הגדולים ברחובות? אני רוצה לראות אותם בישיבות, יושבים כמונו ומודים לקדוש ברוך הוא. בעזרת השם נזכה לזה. ובעזרת השם נזכה שהאורות האלה יאירו במלוא תפארתם, ימשיכו להאיר וילכו ויתגדלו, ונזכה לכל שלושת האורות בבניין בית המקדש, בגאולה שלמה ומהרה בימינו, אמן.
אני עוד חי, עוד אבי חי, ועם ישראל חי, אני עוד חי, עוד אבי חי, ועם ישראל חי, אני עוד חי, עוד אבי חי, ועם ישראל
הבא לרב אביהו שוורץ. הרב חביב, הרב מבקש שתבוא לשבת פה איתנו. אני אלך, אל תדאג. אני מתכבד להזמין את שלוחא דרבנן לכנסת ישראל. לכנסת ישראל, את כצל'ה שלנו, שיאמר כמה מילים לכבודו של יום.
פשוט מורנו ורבינו, הרב ראש הישיבה, פשוט הרמים. איפה הרב חביב? לא, לא, תבוא לפה, אני רוצה לספר למה. אני לא יודע אם סיפרתי לראש הישיבה שאנחנו ישבנו שבעה על אמא שלי לפני כמה שבועות, אני כפרת משכבה, ואז יצא לי להיות שבוע יחד עם אחי, הרב חיים כץ. זה לא דבר של מה בכך להיות, וחיים פסק לי להלכה שאני צריך לישון איתו בחדר שם, ואני לא יכול לחזור הביתה, אז גם הייתי עם חיים שבוע שלם באותו 24 שעות ביממה להיות עם חיים, עם הרב חיים. אז ככה, ערב אחד, ככה, בלילה, אני ככה דיברנו קצת ככה אצל חיים, זה גם בימים שהוא לא יכול ללמוד, זה בין לימוד ללימוד. אז שאלתי אותו, דיברנו ככה לישיבה, אז הוא אומר לי, יעקב, אתה יודע איזה רמים יש בישיבה בבית אל? הוא אומר, אתה יודע איזה תלמידי חכמים יודעים את כל התורה כולה? אז אמרתי לו, כן, הרב חיים, אני יודע, בסדר. הוא אומר לי, איזה גדולי תורה, כל התורה כולה. יעקב, אני לא מגיע לקרסוליים שלהם. זה אני ממש שמעתי ממנו. אז אני ראיתי את הרב חביב שם, והוא הזכיר אותך במיוחד, אז אני דיבר על ה, הוא אמר, איזה גדולי תורה יש בישיבה, איזה תלמידי חכמים, שעל הרב הוא לא מפסיק לדבר. אבל האמת היא שאני, שמו אותי פה כי אני איש ציבור, ואני דבקתי ברב עוד לפני הרבה הרבה שנים. אז אני בגדר תלמיד, שמש, אבל בין תלמידי חכמים כאלה גדולים שמדברים, אבל כיוון שאני שלוחי די ציבור, שלוחי די רחמנה, שלחו אותנו להיות שליחים של הישיבה, שליחים של הראש ישיבה בכנסת ישראל, אז אני גם צריך לומר כמה מילים. אבל מה אני, מה אומר ומה אדבר? לא יש דברים אנוכי, ובוודאי לא בדברי תורה, אני לא יכול להעשיר אתכם, ו ולשמח. יצא לי, אנחנו תמיד ביום הזיכרון לחללי צה"ל, אנחנו נפגשים הצוות שלנו, הצוות של החבר'ה מהסיירת, מסיירת שקד, חבר'ה שנלחמנו ביחד, וכל שנה הפגישה הולכת ומתארכת. רציתי לספר את זה לרב. פעם היינו יושבים בצוות שלנו, היה גם דוד גביש, השם ייקום דמו, שנהרג, אז מי שזוכר, באלון מורה, בפסח, לפני המקרה של איתמר, זה היה אחד המקרים הנוראים שקרו לעם ישראל, ותמיד היה מגיע כל שנה, וכל שנה הפגישה הולכת ומתארכת, ככה יושבים הרבה הרבה שעות ומדברים, ורואים את ה, כמו אצל הציבור, שיש כאלה שרוצים, מתעקשים לקרוא להם חילונים, אבל לא יכול להיות יהודי בארץ ישראל שהוא חילוני, כי יהודי שבארץ ישראל הוא מקיים את כל התורה כולה, בין אם הוא חושב שהוא לא מקיים, או בין אם הוא חושב שהוא מקיים את כל התורה כולה, והוא לא מקיים את כל התורה כולה. כמו שפעם, אני לא יודע אם אתם יודעים, שהיה פעם מקרה בישיבה, שהגיע איזה בחור ממאה שערים, חזר בתשובה, והחליט לבוא לבית אל, עם אשתו. אז המשפחות, המשפחה של אותו בחור שהחליט לבוא לישיבה בבית אל, עם אשתו, שלחו משלחת של תלמידי חכמים ורבנים גדולים ממאה שערים להיפגש עם הרב, לנסות לשכנע אותו, להחזיר אותו למאה שערים. אז הרב אמר להם, תראו, אצלנו מקיימים את כל מה שמקיימים אצלכם, ועוד כמה דברים שלא מקיימים במאה שערים. אנחנו שומעים את כל ההלכה, את כל ההלכות, נכון? את כל מה שמקיימים אצלכם במאה שערים, ויש כמה דברים שלא מקיימים במאה שערים, שאצלנו כן מקיימים. אז יש מין מציאות כזו שבישראל מצד אחד אנחנו רואים את ציבור שהוא לכאורה נקרא חילוני, אבל אני אומר לכם מתוך היכרות אישית עם המשפחות, כמה שאפשר לראות את זה, את ההתקדמות העצומה ואת המציאות של אוויר עד ארץ ישראל מחכים. האוויר של ארץ ישראל עושה את כולנו בריאים, את כולנו, זאת אומרת גם אנחנו הולכים ומתעלים במעלות של קדושה ועולים מעלה 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 ובכל המעלות המיוחדות שאנחנו זכינו להתברך בהן. אבל האחרים שמתעקשים כל אחד לפי הדרך שלו, שלא לדבוק בכל הדברים הטובים שלימדו אותנו מורינו ורבותינו, וכפי שאתם לומדים פה בישיבה בבית אל, אז הם, גם אצלהם רואים התקדמות. אז היה לנו מפגש, זה היה המפגש היום, שאני אומר לכם שממש הייתה התעודדות גדולה כשרואים את, את ההתקדמות ואת, ואת השאיפה ואת הרצון להתקרב לחיים רוחניים ושלמים יותר בכל הגזרות ובכל המקומות. וגם את הדבקות שלהם, של איזה דרך טובה שידבק באדם. וגם היה, אני גם הופעתי לפני כמה ימים באיזה פרלמנט שקוראים לו ברדיו קול חי, והיה שם כמה נציגים של הציבור החרדי, מהקצה של העדה, ועד אחרון החרדליסטים, אני הייתי החרדליסט, וזה ככה שמו אותנו ביחד. ואני אמרתי להם שהתחילו לדבר, אז שאלו את זה שמייצג את העדה החרדית מהשערים שהופיע נו, מה אתה אומר עכשיו שהולכים לחגוג 63 שנה לתקומתה של מדינת ישראל? אז הוא אמר, למרות המדינה אנחנו מתקדמים, למרות המדינה התורה הולכת ומתעצמת, למרות המדינה הכל הולך ומתפתח פה, והתורה ותלמודי התורה, ולמרות אז אני אמרתי לו אחר כך ששאלו תינו קצה למטה מגיב, כי הוא סיפר כמה שהתורה מתגברת, כמה שמאז קום המדינה יש הרבה תלמודי תורה והרבה ישיבות וזה הרבה מוזות, וזה למרות, אני אמרתי זה לא למרות המדינה, צריך להגיד, תגיד למרות הקדוש ברוך הוא, תגידו בלעדיך הקדוש ברוך הוא. אמרתי, המשנה בפרקי אבות אומרת איזה דרך טובה שידבק באדם. אמרתי, אפשר לראות פעם הרב ויש שואלים, אני זוכר בו באיזה שאלה שהוא נשאל, אז הרב אמר לגבי יום העצמאות, שאפשר לראות בתקומת מדינת ישראל ובכל המהלכים שקורים פה, אפשר לראות טוב, וכיוון שהבית גדול, אז גם הצל גדול, הרבה נכסים, הרבה דאגה, אז כמו שבכל בית אין אדם שיעשה טוב ולא יחטא, אז יש גם דברים שבגלל שאנחנו בני אדם, יש גם נפילות, יש גם דברים שהם לא שלמים, הם לא מופיעים בצורה שלמה. אז הרב אמר, מישהו רואה דברים שליליים, יכול להיות קטגור, אני מעדיף להיות סניגור, לסנגר על עם ישראל, לראות את הדברים הטובים. אבל אני אמרתי לו שאנחנו, באיזה דרך טובה שידבק באדם, אפשר להיות בדבקות ולראות את הטוב בכל המציאות, אחר כך איזה דרך רע שיתרחק ממנה האדם, זה בדיוק על המציאות הזו. אמרתי, מה אכפת לך לתת קרדיט למי שמאפשר לך? אמרתי, א', אתה נראה, זה אותו בחור שהיה מהעידה, אז אמרתי לו, אתה נראה כל כך טוב בלי עין הרע, נראה שהחלפת חולצה היום והתקלחת היום. פעם אבא שלי סיפר לי שבפולין היו מחליפים חולצה פעם בחודש, היו מתקלחים פעם חודשיים, לא היה מים, לא היה את כל הדברים האלה. היום ברוך השם, אמרתי ברוך השם, זה... הלחיים שלך שמנות וברודות, בלי עין הרע, אמרתי, ברור שמגעת על כביש של המדינה, ואתה מקבל חשמל מהמדינה, מה אכפת לך להכיר טוב, מה אכפת לך ללמד זכות על היהודים, אלה ששומרים עליך? אז אמרתי, אז באמת, בסוף הדברים שחזרנו, הוא כל הזמן רשם, הוא אמר, באמת, אני חייב להגיד שלא נחשבו לא טוב, באמת, טוב, 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 הוא בסוף אמר את המילה למרות, אבל לא, טוב, טוב, טוב. אמרתי, אבל מי ש... כמו שדיבר הרב, וכמו שידבר הרב, אנחנו מכירים, אנחנו נמצאים בתקופה, אני אמרתי להם באותו פרלמנט, שכמו שחכמנו זכרונם לברכה, הגבילו אותנו בתפילות, כי אחרת היה יהודי מתפלל מהבוקר עד הערב, כי אי אפשר שלא להודות להשם כל היום וכל הלילה. והיו הולכים עם תפילין כל היום. אז קודם היינו הולכים ומודים להשם, אבל חכמנו זיכרונם לברכה הבינו שגם צריך, כמו הגמרא בברכות, שצריך גם לעבוד, תורה מה היה, כן, אז אני אפשר גם לא נפסיקה לך כמו רבי שמעון בר יוחאי, למרות שפה נוהגים ככה, אבל וכולם נדבקים בתורה, אבל תורה מה היה עליה, צריך גם לדאוג לפרנסה ודברים אחרים. אבל אני אמרתי להם שאילו הרמב״ם, והרשב"א, ובעלי התוספות, והראש, ורש"י, והאחרונים, כן, כל גדולי ישראל היו רואים מה שאנחנו רואים, לא היו מפסיקים להגיד הלל כל יום, כל היום, מהבוקר עד ערב. לראות את הכמות של התורה, והשמחה, והבנייה, והתורה, ותלמודי התורה, והישיבות, והמשפחות, והבריאות, ושילדים נולדים ונשארים בחיים, וכולם לבושים בלבוש נקי, וכולם יש להם, והשווקים מלאים כל טוב. היו, אמרתי להם, אני חותם לכם שרבי יהודה הלוי, אם היה היום, היה רוקד כל היום. היה אומר הלל כל יום, כל היום, מהבוקר עד ערב. ככה גם אני אמרתי, אני מרגיש שצריך להגיד הלל כל יום, כל היום, מהבוקר עד ערב. להודות להשם, אחרי מה שעברנו, אחרי מה שראינו, אחרי כל הצרות הגדולות שהיו לנו בגלות, לראות את היופי ואת התפארת שהקדוש ברוך הוא ברך אותנו בדור שלנו, אי אפשר שלא להודות מהבוקר עד ערב. ולעניין, אמרתי, זה עניין של מזל. יש מי שזוכה, שיש לו עין בעין, רובי שוב השם ציון, ככה רבי יהודה היה נוהג לומר, שמסתכל בעין טובה, בעין נאמנה, יודע, יש לו הכרת הטוב. ויש מי שלא זוכה, רחמנא ליצלן, אבל אמרתי להם, אבל אוויר עד ארץ ישראל מחכים. אתם לא יודעים כמה אתם נראים הרבה יותר חיובים ממה שנראיתם לפני כמה שנים. אני עוד זוכר את השנים שלפני כן, שהיו מדברים פעם. זה הרבה, 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 הרבה יותר טוב. הציבור החרדי בארץ ישראל, אני הייתי בכנסת, אני הנציג שלכם בכנסת, אז אני אמרתי בכנסת כמה פעמים, שיושבים מולי, חבר הכנסת החרדים, יושבים ממול לפודיום, ממול המדבר, ממול ה... אמרתי לחברי הכנסת החילונים, תסתכלו על החרדים, אלה הטייסים העתידים. הם עשו ככה, הם הורידו את הראש, לא 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 לא. אמרתי, אלה הקצינים של צה"ל, אלה האלופים, לא 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 לא, הם צעקו כולם. אמרתי, לא לא יעזור לכם. אמרתי, הכמות והאיכות והאוויר דארץ ישראל מחכים, עושים את כולנו בריאים, עושים את כולנו שלמים, עושים את כולנו. אז אמרתי, הכמות של הילדים בלי עין הרע, ולימוד התורה ותלמודי התורה, זה פנטסטי, אנחנו אוהבים את זה, אמרתי. ובסוף יבוא הסוויץ' וגם תראו בדרך שאנחנו רואים היום את הבריאות. גם אתם תכירו טוב, גם אתם תודו להשם, גם אתם תגידו הלל מהבוקר עד הערב, להודות להשם על החסד ועל הניסים שעשה השם אלוקנו בדור שלנו, שהעלה אותנו מגלות לגאולה בדרכים למלכות ישראל. אז אמרתי, זה רק עניין של זמן. אבל אנחנו, שאנחנו אנשים הבריאים, שאנחנו בעין טובה ורואים טוב ויודעים להכיר טובה ופשוט רואים על דבר טוב, מודים להשם, כמו שכתוב בהלכה. אנחנו גם יש לנו סבלנות. לא יודע אם אתם יודעים את הסיפור על ראש הישיבה, שפעם באיזה יום ירושלים, אחד אתם עוד צעירים, אבל זה לפני הרבה שנים, אז אני זוכר שבאו והתלוננו תלמידים לראש הישיבה, שם בכותל. זה עוד היה בימים שאני עוד נסעתי עם הישיבה, כן? שלא היו מספיק תלמידים, שהייתי צריך גם אני לנסוע, להצטרף לתלמידים. אז היינו בכותל, ושם כמה תלמידים ניגשו לרב ואמרו לו ביום ירושלים, שיש פה כמה חבר שאומרים תחנו ליד הכותל. היו מזועזעים ביום ירושלים. אז אמר להם, על זה אנחנו אומרים הלל, שהם אומרים את התחנון פה, ולא אומרים את זה במאה שערים. על זה גם צריך לשמוח. אז הכל, אם המבט הוא חיובי, אנחנו שמחים שהם אומרים את התחנון ליד הכותל, ולא במאה שערים, גם על זה צריך לשמוח. פעם היה צריך להגיד את זה שם, היום כבר אפשר להגיד את זה בכותל. אז מי שהמבט שלו חיובי, ויש לו עין טובה והוא מתקדם, אני אומר דברים אמיתיים, נכון? אז אני אספר לכם סיפורים על הרב. אז קיצור, זה אלה היו דברים, אלה היו דברי אמת. הרב ציודה זכר צדיק לברכה היה תמיד זועק את הזעקה הזו של עם שריד חרב הלוך להרגיעו ישראל, כשהיה מדבר על העניין הזה של איך צריך להתנהג אל עם שעבר את המשבר הנורא הזה, והשלכה לא עלינו ממקרים פרטיים שאדם עובר משבר, הוא לא מכה את בנו, והעם ישראל עבר בדור האחרון טראומה קשה, רב ציודה היה אומר, ניתוח קשה, ניתוח נורא והיום, אבל הניתוח הזה צריך לדאוג שהוא יצליח, וכשעוסקים בניתוח, אז צריך עם הרבה אהבה, עם הרבה אמונה, עם הרבה סבלנות, עם הרבה הכרת הטוב, עם הרבה יראת שמיים, אבל עין טובה, עין טובה. ואני חושב שאנחנו פה התברכנו שיש לנו את הסבלנות, גם כלפי מי שהוזכר מקודם כשר ביטחון, ושר ביטחוננו זה הקדוש ברוך הוא, זה שמשפיע עלינו ביטחון, וככה אומרים, ככה אומרים בשם הרב לוין, שהיה אומר שהמילה דאגה יש בה ארבע אותיות, א' ג' ד' ת', חסר בה עוד ב', ביטחון, שיש ביטחון בהשם, אז גם שרי ביטחוננו ושרי חוצינו וראשי ממשלתנו ינהגו בביטחון, והדבר הזה בו יבוא בעזרת השם, אבל אנחנו צריכים לעבוד בביטחון ובאמונה ובהכרת הטוב, וישועת השם כהרף עין והיא בו תבוא.
לא תדע אם לא תנסה, כי הגיע
והרב עידו. הרב ויצן והרב עידו, תתקדמו לכאן, יש כאן מקום. בדיוק אתמול התקשר אליי בוגר של הישיבה, תוך כדי שדיברנו, אומר לי, אתה יודע מה זה? אני ראיתי את כצלה מדבר בכנסת. אתה שומע, כצלה, בוגר של הישיבה, התקשר אליי אתמול, אומר לי, תשמע, ראיתי את כצלה, עומד שם על הדוכן, נכנס בהם, לא יורד לרמה שלהם, אומר את מה שיש להגיד, כמו שהוא מדבר פה בישיבה, הוא מדבר שם. זה מצוין. אני מתכבד להזמין את הרב ברין לעשות דברים.
יום ליום, משנה לשנה, אנחנו מוסיפים לראות בצורה גדולה, בצורה מהירה, את נפלאות השם אשר עמנו. סומכים לנו כל כך הרבה כוחות של תורה, כל כך הרבה גיבורי חיל, כמו ששמענו מקודם. וחשבתי לעיין, הרב אביו הזכיר קודם, שנת הסמך ג' למדינת ישראל, אז אולי לא במקורות כל כך גבוהים, פתחתי תהילים פרק סמך ג', או מזמור נפלא מיוחד במינו, שנראה לי שממנו יש מקום להתבונן ביתר העמקה בעניינו של יום העצמאות. מזמור לדוד בהיותו ממדבר יהודה, אלוקים, אלי אתה שחריך, צמאה לך נפשי, קמה לך בשרי בארץ צייה ועייף בלי מים, כן בקודש חזיתיך, לראות עוזך וכבודיך. כמו צמאון פיזי, כמו צמאון ממש, שאדם שמתהלך במדבר, משתוקק וצמא, כן הצמאון לקודש. כן, הצמאון אל הקודש, אל חזיון הקודש. כי טוב חסדך מחיים. אחר כך, כמו חלב הדשן תסבע נפשי, ושפתי רננות יעלל פי. יש פה תיאור של תשוקה, של אמונה ושל קדושה, שמתדמה לאכילה ושתייה, לסובה, לחיות. כי טוב חסדך מחיים, דווקא נפשי אחריך, בית עמך ימיניך. אנחנו פה רואים תיאור של צמאון לקודש במובן טבעי, השתוקות טבעית אל הקודש. הרגשה שהקודש ממש ממש שייך, ממש חי בקרבנו. הסיפה של הפרק, והמלך ישמח באלוקים יתהלל כל הנשבע בו, כי יסחר פי דוברי שקי. המלך הזה הוא דוד המלך. כלומר, ההשתוקקות הזאת להתקרב לקודש, השתוקקות לא של אדם פרטי. המלך ישמח באלוקים זה לא דוד המלך מובנו הפרטי, אלא השתוקקות להופעת מלכות ישראל, בתור ההופעה הטבעית של הקדושה, הקודש חוזר אל מקומו, חוזר אל הופעתו השלמה. החיות הזאת של הקודש היא למעשה כל עניינה של ארץ ישראל באופן מיוחד. מעריך בזה הרב ציוד הזצל בהערות לעולת ראייה, מתייחס ל המושג המיוחד שאנחנו פוגשים בברכת המילה, כן חי חלקנו צורנו, כן חי. כמו שיהושע אומר לעם ישראל לפני שחוצים את הירדן ניכנס לארץ ישראל, בזאת תדעו כי כן חי בקרבכם. ארץ ישראל זה משהו אחר. נכנסים לארץ ישראל, כל האמונה היא אמונת חיים. ארצות החיים זה ארץ ישראל. גם הקודש בא להיפגש איתנו במובן חי, במובן טבעי. לא קדושה חיצונית, אלא קדושה שממלאת אותנו תחושות בריאות, תחושות טבעיות. הטבעיות מתחברת עם הקדושה, והקדושה מתחברת עם הטבעיות. ממשיך הרב ציודה ומביא הלאה גם את אבו דרהם, שמחבר עם זה את נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות בית השם, ליבי ובשרי ירענו אל כל חי. וגם הכוזרי מביא את התיאור הזה באופן דומה. זה בעצם האטמוספירה של ארץ ישראל. אולי גם שייך לכל ספירת העומר, שממתת ימים של ספירת העומר, גימטריה כל חי. מי שהיה רואה את הרב ציודה כל חייו, במיוחד בחג העצמאות, היה מרגיש שהרב ציודה חי את הקודש באופן טבעי. כל התהליך של בניית עם ישראל בארצו לא היא כניסה של טבעיות של קדושה, של בריאות ושמחה, שהם כולם מלאי קודש, מלאי חיות. היום אנחנו יותר ויותר רואים את זה. ממש ממש התעוררות, אבי הוא הזכיר קודם, חסידות, צמאון, השתוקקות, חזרה בתשובה. תחילת שנות ה-50, מישהו, ספר היסטוריה מסוים, שמענו, אמר שהיו אומרים שם שהדתי האחרון יכבה את האור בבית הכנסת, רחמנא ליצלן. מה יש היום? שפע, שפע, שפע של קודש ושפע של התעוררות, של קודש ממעמקים. לראות את הכל מפנימיותו, לראות את הכל בחיותו. התהליך הזה צריך השלמה, כמה משפטים מנסה להוסיף ולהסביר את הדברים. כולנו זוכרים במסיבות יום העצמאות במרכז הרב, מגיע כבר חצות ליל, אחרי שדיברו כל הרבנים, כל הגדולים, היה קם הרב ציודה זצ"ל, ומדי שנה היה מזכיר לנו את חזקיהו המלך, שרצה הקדוש ברוך הוא לעשות אותו משיח, אחרי הנס הגדול שהיה עם הפלץ סנחריב, חזקיהו המלך לא אמר שירה. במקומו כתוב, כמה הארץ אמרה שירה, שנאמר, בכנף הארץ זמירות שמענו, צביל הצדיק. היה אומר וחוזר, ומזכיר ומספר את זה. למה התכוון? מה המשמעות של השירה שלו אמר חזקיהו המלך? איך אפשר להבין את זה? לא הודה חזקיהו המלך? מה המובן הזה של לומר שירה? ובאיזה מובן שייך להבין שהארץ יכולה לומר שירה במקומו של חזקיהו המלך? מה המובן הדבר הזה? יש כאן שתי נקודות שאפשר להבין בזה, ומתלכדות שתיהן לעניין אחד. נקודה הראשונה, כפי שמתבאר בחידושי אגדות של המהר"ל בסנהדרין צד ד', כאין זה גם מה שהופיע עכשיו פנקס ט"ז, הופיע בצורה יותר מקוצרת בחבש פאר, ומסביר הרב שחזקיהו המלך כן ראה את הישועה הגדולה. מה, אי אפשר היה לא לראות? אי אפשר היה לא לראות את האיום? ואיך שבין לילה מתו כל צבאו, כל 185,000 חיילי סנחריב, וכמה התשועה? ודאי שחזקיהו ראה את זה, ודאי שהוא רודע על זה. לומר שירה זה משהו אחר. לומר שירה זה הרבה יותר מאשר להודות. לומר שירה זה לתפוס שמה שמתחולל לעינינו לא, הוא לא רק דבר שאפשר למדוד אותו בקנה מידה רוחני שמיימי, אלא מציאות חדשה נוצרה פה. הכל הכל עכשיו זה בעצם מציאות חדשה, להוליך את הקדושה אל המציאות, להכיר שעכשיו הקדושה היא גם בארץ, כמו שמתאים לארץ ישראל. הגאולה היא מציאות שמחוברת עם הארץ עצמה, לא דבר מנותק. חזקיהו המלך היה רוחני מאוד, היה כולו מלא תורה, אבל כדי שנבוא למובן של משיח, זה צריך להיות במובן של שירה. בשירה הכל מתחבר, בשירה גם הטבעיות מתקדשת. הארץ אמרה שירה, הארץ משלימה את העניין, הארץ, הארציות, שהיא משמרת את הקדושה הטבעית השלמה לעם ישראל, לעת שעם ישראל יהיה מוכשר לכך. זכרתי את בריתי אברהם, את בריתי יעקב ואת בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור. לקדש את הארציות, זה היה חסר. ואנחנו צריכים עכשיו, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון, לראות את ארץ ישראל חוזרת ונותנת את פירותיה בעין יפה, לראות שהמציאות מדברת אלינו מצד עצמה, שאנחנו נמצאים באטמוספירה אחרת. ארץ ישראל חוזרת אל שלמותה, אל ברכתה. אנחנו חוזרים ללבוש את הצבעים הבריאים שלנו. אנחנו צריכים לומר שירה, צריכים לראות את ההרמוניה של הדברים, צריכים לראות שישועת השם איננה רק חיצונית לנו. זוהי הנקודה השנייה, ישועת השם היא לא רק חיצונית, ישועת השם מטבעת את חותמה גם על טבע המציאות, ואנחנו חלק ממנה. אנחנו חלק מן הישועה. אנחנו לא שייך לעמוד מנגד ולראות מה ריבונו של עולם כבר נותן לנו, מה הוא עדיין לא נותן לנו. כאשר רואים ישועה בהיקפים כל כך גדולים, אנחנו צריכים להבין שריבונו של עולם נמצא פה. הישועה פירושו של דבר שריבונו של עולם מחזיר שכינתו לציון. אנחנו נמצאים בתהליך של יצירה שכבר הדברים בוקעים מעצמם. שירה. בשירה כל שנה ושנה זה בית נוסף. השירות הגדולות שאנחנו מוצאים, שירה תאזינו, שירה דבורה, שירה תחנה, שירות שכללו אפילו ירידות, כמו בשירת האזינו. הירידות הם גם כן חלק מתהליך של עלייה, מוכרח להיות חלק מתהליך של עלייה. כאשר נפקחים העיניים לראות בקריאת ים סוף, בראייה כל כך גדולה, אז אנחנו מבינים שריבונו של עולם איתנו בכל, והתהליך מוליד אותנו מחדש. אנחנו צריכים להרגיש שישועת השם היא ישועתנו אנו, וזוהי מציאות, זוהי המציאות שלנו. כמו שהרב אומר באורות התחייה, דברים מפורסמים, אורות התחייה למד ב', אופייה של הגאולה הבאה לפנינו, שראשית צעדינו חשים ומרגישים הוא בתוכיותה של כנסת ישראל. מתפתחת היא האומה בכל כוחותיה, מגדלת היא את רוחה, את טבעה ואת עצמיותה, איננה מכרת עדיין את עומק הישות העליונה שהיא כל יסוד תקומתה. אף על פי שאנחנו לא מכירים עדיין, אבל מכיוון שאופייה של הגאולה הוא בתוכיותה של כנסת ישראל, אנחנו חלק מן הגאולה, כי הגאולה היא בתוכנו, הגאולה היא טבעית, והיא תפרוץ באופן טבעי, היא שייכת למציאות החיים שלנו. לכן הגאולה מוליכה אותנו, בין אם אנחנו מכירים בזה, בין אם אנחנו לא מכירים בזה. בלא קריאת שם, בלא מגמה מבוררת, הכל הוא אור השם וכבודו. שם שמיים לא שגור בפי האומץ וגבורה רודפת היא, אבל באמת הכל קודש ואלוקי הוא. וכמו שכן גם חוזר הרב באורות התחייה נון ג' שכאשר הגאולה היא באמת בתוכנו, אז אנחנו רואים כאן את ריבונו של עולם מופיע דרך האומה, להסתכל בעם ישראל באובן כזה שהוא כל כולו הופעה אלוקית. לכן, התעוררותה לתחייה בזמננו, נפילותיה החומריות והרוחניות, עומק המחשבה האלוקית המתגלה בעוצם הירידות להעלאת העולם בפועל ידה, זה גם כן חלק מן המבט, עד כדי כך. הרב מלמד אותנו שכאשר מתבוננים בצורה כל כך מקיפה, רואים את ריבונו של עולם הולך ובונה, הולך ובונה ומבסס את עם ישראל בארצו, זוהי מציאות גמורה שלמה שאנחנו בתוכה, אנחנו חלק מן השירה, מציאות הולכת ונעשית, הולכת ומתרקמת, עד שבאמת הדברים יגיעו לידי כך, שאנחנו ממש נתבטא, אולי כבר באמת בשנת הסמך ג' הזו, במובן הזה הטבעי, המתרונן ושר של דוד המלך, שהוא מרגיש ששיבת מלכות ישראל, זוהי שיבת הטבעיות של הקודש, שיבת ההופעה הבריאה והשלמה של ארצות החיים זו ארץ ישראל, כי תהיו לי אתם ארץ חפץ, אמר השם צבקו. ולכן, אנחנו נזכרים, או ש... אולי הוזכר קודם, ציודה היה מתבטא בשתי המדרגות. הגדיל השם לעשות עם אלה, אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה, הגדיל השם לעשות עמנו, היינו שמחים. שיר המעלות, ישנם שתי מדרגות. מדרגה הראשונה, כל הגאולה באה מבחוץ. הגויים נותנים לנו להקים פה מדינה. כל המבט שלנו על עצמנו מאוד מאוד מושפע משיפוט חיצוני, מדגם של מדינה, מדגם של מלכות, כפי שהוא יכול להיות גם מושג על פי אמות מידה חיצוניות בעיני הגויים, אז יאמרו הגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. הגיע הזמן שאנחנו נפתח את הגדיל השם לעשות עמנו, היינו שמחים. לבוא ולראות את הדברים מבפנים, להרגיש מהי האמת שלנו, כבר מזמן היה ניתן לראות את כל מה שסובב אותנו כדבר שאין לו קיימות, וכל התביעות החיצוניות על ארץ ישראל כדברים כל כך מוזרים, אפילו לא מוסברים מבחינות בינלאומיות, לבוא ולעמוד עם האמת שלנו, עם ההכרה הבריאה והישרה שלנו. אפילו נשיא אמריקה, טרומן, כותב בזיכרונותיו, כותב נדמה לי שהוא אמר את זה למשה שרת, כשהוא הסכים, הכיר בהקמת מדינת ישראל, הוא אמר, על פי ספר הספרים, אם יש לי יכולת לתרום משהו להבטחות האלוקיות האלה, להמגמות האלוקיות האלה, ואני יכול לזכות לזה, איך אני לא אתן את ידי? ההבנה שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, על פי ריבונו של עולם, אפילו במובן החיצוני זה היה מושג. אחת כמה וכמה, כשאנחנו צריכים להבין שארץ ישראל שייכת לנו בקניין מוחלט, כותב הרב חרלאפ, שכמו ההבדל האינסופי בין ישראל לעמים, שהוא יותר, הרבה יותר מאשר ההבדל בין אדם לבהמה, כך הוא כותב, ככה הוא גם ההבדל בין ארץ ישראל לשאר הארצות, והקישור האחד של עם ישראל וארץ ישראל הוא קישור מוחלט, עד כדי שכל ויתור על שעל אדמה הוא בעצם פוגם את ההכרה העצמותית הזאת, להבין שזוהי ארץ חיינו, זוהי הקמה שלנו במלוא קומתנו, על עצמנו. וכמו שסיים הרב ציודה זצ"ל בשיחת יום העצמאות האחרונה שלו, אפילו לא התקיימה ביום העצמאות עצמו, אלא כמה ימים קודם לכן, בביתו, אמרנו לו עוד כמה ימים יום העצמאות, קם ודיבר. לא היה בכוחות להגיע לישיבה לדבר. דיבר על כך שזוהי הנקודה. עצמאות לשון עצמיות. כאשר אדם חי את עצמו, גם מובן הפרטי, וגם שציבור חי את עצמו, מכיר את מלוא כוחותיו, מכיר בצורה ישרה, רואה את עצמו בעיניים בריאות, בעיניים ישרות, אז שייך בו, כל אשר יעשה יצליח. אז הכל מאיר, הכל מתיישר, הכל חוזר אל צבאיו הטבעיים. מלכות ישראל היא טבעית, נועדה להאיר את המציאות, וכל כל ההשתוקקויות שלנו, כל הצימונות, בעצם צימונות לריבונו של עולם. בעזרת השם צריך לקוות שפקחו עיניים, והגיע הזמן באמת שעם ישראל כולו יהיה אחד איתנו בהכרה השלמה, הבריאה והישרה הזאת, בעזרת השם, ונזכה לגאולה שלמה.
תכף מבלה מלא באנשים שעוברים ועוצרים תנו הם שרים שגיע הזמן הגאולה הגיע הזמן הגאולה אני שומר ראינות אליה הגיע הזמן הגאולה הגיע הזמן גאולכם אני שומר ראינות אליה
זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוקינו. מה אומרת את זה על ימי מרדכי ואסתר? ואנחנו יכולים להוסיף ולומר את זה על הימים שלנו, על ימי השמחה, על ימי יום העצמאות, על התקופה הזאת שאנחנו יצאנו מעבדות לחירות. אנחנו עוסקים הרבה בספר אורות, שנכתב לפני 100 שנים. אורות התחייה, ישראל ותחייתו, אורות ארץ ישראל. באותו הזמן שהרב דיבר על התחייה, בארץ ישראל היו 60,000 יהודים. היום בארץ ישראל, במדינת ישראל, יש פי 100. כ6 מיליון, קרוב ל6 מיליון יהודים. איזה תחייה גדולה אפשר לדבר על היום. כשקמה מדינת ישראל, אז מאז האורות, אז הציבור היהודי גדל פי 10, היה 600,000. והיום, מאז תקומת מדינת ישראל, אז אנחנו פי 10 מאז שקמה מדינת ישראל. יחד זה פי 100. המהר"ל אומר שהגאולה, לעומת הגלות, גלות זה פיזור, גלות זה חוץ לארץ, גלות זה שיעבוד מלכויות. 3 דברים. התחלה לחזור לארץ ישראל התחילה עוד לפני תקומת המדינה. גם הקיבוץ הגלויות, גם הקישור קצת עם הארץ. מה שהראה ביום העצמאות זה שיצאנו מעבדות לחירות. השתחררנו מעול הגויים. התהליך הזה של קיבוץ הגלויות, תהליך הגאולה, קיבוץ הגלויות, חזרה לארץ ישראל ושחרור מעול הגויים, היה תהליך, כמו שדיברנו עכשיו, על כמותי, וגם מבחינה רוחנית. עד תקומת מדינת ישראל, המצב הרוחני היה בירידה. היו יותר מתרחקים מאשר מתקרבים. כמעט לא היו מתקרבים. והיו הרבה הרבה שהלכו והתרחקו. ומיקום המדינה התחיל שינוי. הפסקה של התהליך הזה של ההידרדרות, הפסקה הדרגתית אמנם, אבל זה היה בתקופה הזאת. קמה מדינה, השתנה הלך הרוח של הציבור הדתי, והוא החל להתחיל לבנות את עצמו. כמו שאמרתי, תהליך ההתרחקות התחיל להתמעט. ואחר כך מלחמת ששת הימים, מהלך של תשובה. שהולך ומתגבר כל הזמן. ואומר שיש קשר הדוק בין התהליך הזה של הגאולה הפיזית, הממשית, ובין תהליך התשובה, שהוא אחד. חז"ל אומרים ש... גדולה תשובה שמקרבת את הגאולה. וגם צריך לומר גדולה גאולה שמקרבת את התשובה, כי באמת הדברים הם קשורים אחד בשני. והוא תהליך שהוא משולב זה בזה. התשובה מביאה את הגאולה, הגאולה מביאה את התשובה. הדיון מהעיקר זה דיון בין רבי אליעזר ורבי יהושע, אבל שניהם משלימים אחד את השני, והגאולה והתשובה הן שלובות אחת בתוך השנייה. והסדר הזה היה במצרים. יצאנו מעבדות לחירות, ומתוך היציאה מעבדות לחירות, אנחנו מקבלים עול מלכות שמיים בסיני. כך אנחנו גם מתפללים בתפילה. בתפילת מקבץ נדחי עמו ישראל, אנחנו אומרים, תקע בשופר גדול לחירותנו, ראשית כל, שנשתחרר מעול גלות, מעול גויים, נהיה בני חורים, שנדע שנוכל לא להיות תלויים באחרים, לא להיות משובדים, אלא להיות חופשיים, ומתוך שנהיה חופשיים, ועשה הנס לקבץ גלויותינו. אז אחר כך, כשאנחנו בני חורים, צריכים להרים דגל שסביבו מתקבצים לכיוון החדש, אחרי השחרור מעול הגויים. והתפילה הזאת שכל הזמן התפללנו, היא הולכת ומתקיימת לנגד עינינו. זה גם היה תהליך שבעצם התרחש בדורות האחרונים, תהליך כזה של שוויון זכויות ויותר חופש, יותר חופש אישי, ומתוך כך התעוררות של הרמת נס הדגל של, של עם ישראל הרוצה לחזור לארצו, דגל הגאולה, נקרא לזה דגל הציונות, דגל החזרה לעצמנו. הרב באורות הקודש בחלק ג' הרב מדבר על החירות, על שעם ישראל זה הטבע שלו, הטבע עצמי, להיות בן חורין, ומסביר לנו הרב היטב שככל מה שאדם כמו ישראל הם יותר משוררים, יותר בני חורים, הם יותר נעשים עבדי השם. כי מה העניינה של החירות? לא להיות מושפעים מאחרים, להיות משוחררים מהשפעות זרות, לא להיות משובדים לאחרים, וגם לא להיות משובדים לאיזה נטיות חיצוניות של האדם בעצמו, נטיות נמוכות, נטיות שהן לא מבטאות את העומק הפנימי של האדם. וככל מה שאדם נעשה יותר בן חורין, יותר משתחרר מהשפעות חיצוניות, ויותר יכול לבטא את עצמותו, והרי עצמותו של האדם ישראל זה קודש, זה תורה, זה עבודת השם. אז החירות השלימה היא בעצם עבדי הם ולא עבדים לאחרים. עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, ואסור למכר ממכרת עבד. כלומר, להיות בני חורים, בני חורים בעצם נעשים לעבדי השם. זה התהליך שבעצם אנחנו נמצאים בעיצומו של התהליך הזה. יש אנשים אומרים, אילו הגאולה הייתה, אילו הקמת המדינה הייתה על ידי שומרי תורה, לידי אנשי קודש, אז ברור שזה היה מהלך אלוקי שריבונו של עולם מוביל אותו, אבל אם הקמת המדינה נעשתה על ידי מנהיגים שהם היו רחוקים מתורה, עוזבי תורה, איך יכול, איך אפשר לקרוא לזה בכלל מהלך אלוקי שריבונו של עולם מוביל אותנו? הרי האנשים האלה לא רצו ולא חשבו שזה הכיוון, שזה כיוון אלוקי, ואיך אפשר לראות את הדברים? מיני אלשיך בהגדה של פסח אומר על דברי ההגדה, חכם מה הוא אומר, מה העדות החוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. מה זה אתכם שאומר החכם? למה הוא לא אומר אותנו? הוא מתכוון לבאי הארץ. הוא אומר, אני לא מבין, הנס הזה של כיבוש ארץ ישראל הוא היה הרבה יותר גדול מאשר היציאה ממצרים. פה כבשנו למד א' מלכים, 31 מלכים, עמים גדולים ועצומים ממכה. קיבלנו את הארץ שלהם, את הארמונות שלהם, את כל הרכוש שלהם. במצרים יצאנו, הם נשארו בארמונותיהם, נשארו בכל, בארצם. הכניסה לארץ ישראל הרבה, הרבה יותר גדולה. למה? לא, אנחנו לא עושים עבודה מיוחדת. מה העבודה הזאת לכם? מה עדות החוקים המשפטיים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? החכם יודע, הוא מדבר על כל המצוות הקשורות בזיכרון יציאת מצרים. מה עם הכניסה לארץ ישראל? משיב אלשיך ואומר, כשעם ישראל נכנס לארץ ישראל, הוא היה צדיק. זה היה אחרי 40 שנות מדבר, שבו הקדוש ברוך הוא הולך לפני יומם ולילה, ורואים את ריבונו של העם, וכל הזמן מתקדמים, זה היה 40 שנות ישיבה פלוס כולל. ולא היה צריך לעבוד, לא ניתנה תורה, אלא לאוכלי המן, כמו שאומרים חז"ל, ושמלתך לא בלתה מעליך, וישבו, עם ישראל ישב והואר באור השם, והגיע לשיא של הכרת השם, כמו שהזוהר אומר, שכשישראל הגיעו לקראת כניסתם לארץ ישראל, נשמעים פסוקים שלא נאמרו מקודם, כמו שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ייחודו של השם, וידעת היום בשבועות הלבביך, כי השם הוא אלוקים בשמיים ממעל ולארץ מתחת. כל הפסוקים האלה פסוקים שבמתאים השגות חדשות של גדולה של אמונה. זה היה כשישראל נכנסים לארץ. אז מה הפלא שישראל מנצחים את הגויים, אם הם צדיקים ואם הם עובדי השם? אז בוודאי שההצלחות האלה היו פשוטות. הגודל של ההופעה האלוקית היה דווקא ביציאת מצרים. שיציאת מצרים הייתה כשישראל לא היו במדרגה רוחנית, הם היו במתת שערי תומה, והיה להם כתרוגים, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. ובכל זאת ריבונו שלם מוציא אותם, ומציל אותם. כאן היה איזו התגברות, היה צורך ביד חזקה, בזרוע נטויה, באיזה התעצמות על עיכובים כביכול שכאילו לא מגיע, וריבונו שלם בוחר בישראל ומוציא את ישראל ממצרים. פה התגלה יד השם היותר גדולה מאשר בכניסה לארץ ישראל. הוא אומר ש... ועל זה יש את כל המצוות של זיכרון ליציאת מצרים. אז גם רשם הקדוש ברוך הוא, אם נגיד שהסדר היה הפעם שלא היה דווקא על ידי צדיקים, אז התגלה עוד יותר יד השם, כמו שמסביר האלשיך, עוד יותר גילוי של ריבונו של עולם, שהוא לוקח אותנו ומוציא אותנו מארצות הגויים, מחזיר אותנו לארץ ישראל, ללא שאולי כשזכויותינו לא בשלמות. חז"ל אמרו לנו, מפני מה אומרי, מלך ישראל זכה שהושיבו ממנו שלושה מלכים, מפני שהוא בנה עיר בארץ ישראל. על אומרי נאמר, שויה שרה בני השם, וירה מכל אשר לפניו. הוא הלך, המשיך את מעשה ירבם בנבט. וירה מכל אשר לפניו. ואף על פי כן הוא זכה, שיש לו המשכיות של שלושה דורות אחריו ממשיכים במלכות. מפני מה הוא זכה? כי הוא בנה עיר בארץ ישראל. בלי שום זכויות, של, בלי שום צדיקות, רשע ומרשיע את האחרים. ובעל אם הבנים שמחה מביא שרבי יוסף אנגל מסביר מדוע היה שכרו דווקא שהוא ממנו, הזה שהוא בנה עיר, מה הקשר שהשכר שהוא קיבל על זה שהוא בנה עיר בארץ ישראל, שנמשכו ממנו מלאכים אחר כך שלושה דורות. הוא מסביר שארץ ישראל היא בספירת מלכות. הוא היה מקובל, רבי יוסף אנגל, והוא בספירת מלכות, זה עניין, ומי שמתקן את ספירת מלכות, היינו שהוא בונה עיר בארץ ישראל, אז הוא זוכה למלכות. לכן הוא זכה שבאו ממנו שלושה מלכים, הוא תיקן, עומרי, רשע, תיקן ספירת מלכות. מה שייך לו לספירות בכלל? הוא לא שייך לשום מצוות בכלל, עוד מתקן ספירות עליונות, תיקן ספירת מלכות. מי שבונה בית בארץ ישראל מתקן תיקונים עליונים, מתקן ספירות, ספירה עליונה, ספירת מלכות. ממשיך על פי זה בעל אם הבנים שמחה, שמי שבונה את הארץ בלי שום כוונה לשמיים, רק לטובתו, עושה תיקון בעולמות עליונים יותר ממה שעושה איזה צדיק גדול שבצדיקים, עם תיקון חצות שלו בבחיות וקינות על השכינה והגלות, שבוודאי עושה תיקון גדול. אבל עם כל התיקון שעושה הצדיק, לא הגיע לתיקון שגורם איש פשוט במעשיו, במעשה ידיו, במה שבונה בפועל. צריך חז"ל להגיד את זה. איש צדיק, תיקונים, עושה תיקונים, ומתפלל ומתחנן על, על גאולת ישראל, ובוכה ועל, על, על גלות השכינה, והוא לא עושה תיקון כמו שאיש פשוט עושה בבניין הארץ. והוא מסכם. דבריי אלה הם הברורים והמיתיים, ולא יחלוק על זה, אלא מי שחולק על האמת. בניין הארץ, קיבוץ גלויות, זה קידוש השם. כמו שנאמר על ידי הנביא יחזקאל, ישראל יוצאים לגלות, זה חילול השם. כי אחר כך הגויים אומרים, עם השם אלה, מארצו יצאו, וכאילו אומרים שריבונו שלם לא היה לו כוח להציל את עמו מיד האויבים. וזה חילול שמו. שמו ידמרח, כאילו חס וחלילה, כאילו אפשר להגיד דבר כזה שלא היה לו כוח. ועל כן, אומר הנביא יחזקאל, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיתחלל שמו בגויים, והוא מוציא את ישראל בעל כוחם, מחזיר אותם לארץ ישראל. כלומר, היציאה לגלות היא חילול השם, קיבוץ גלויות זה קידוש השם, שיבה לארץ ישראל זה קידוש השם. ו... המשנה בפרקי אבות אומרת, דיברנו על זה, אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. והמהר"ל מסביר למה שוגג גם כן בחילול השם, מפני ששוגג, מפני שחילול השם זה כשאדם מחלל שם, הופעת שמו של הקדוש ברוך הוא, איש שהוא נחשב לבן תורה, והוא או עם ישראל או היחידים, ועושים מעשים כאלה שהם לא תואמים את ההנהגה הנכונה, ומתחלל שמו של שם השם, החילול הוא זה מציאות. מחלה, זה כמו מזיק, שבן שוגג, בן מזיד, כיוון שהוא הזיק, הוא צריך לשלם. הוא לא יכול להגיד, אני לא התכוונתי, לא רציתי, אבל אתה שברת לי את הבית, שברת לי את המכונית, מה זה התכוונת, לא התכוונת, מה זה מעניין אותי בכלל? צריך לתקן. ואותו דבר חילול השם. והתיקון הוא על ידי העונש שמי שמחלל שם שמיים, על ידי שהקדוש ברוך הוא מעניש אותו בגלוי, מחלל שם שמיים בסתר, נפרעים ממנו בגלוי, וזה רואים את יד השם, ואז מתעקן החילול השם שהוא עשה. גדול קידוש השם מחילול השם. ואם בחילול השם אחד שוגג ואחד מזיד, אז גם בקידוש השם, אחד שוגג ואחד מזיד. אם אחד עושה קידוש השם, לא מתכוון, אבל יצא קידוש השם. הוא לא התכוון. כל אלה שאולי לא התכוונו בבניין הארץ לקדש שמו יתברך, לא התכוונו, אבל נתקדש שמו. כל העולם כולו היום מכוונת, האנטישמיות הנמצאת בעולם, היא מכוונת היום כלפי מדינת ישראל. אני כבר דיברנו על זה לפני כמה שנים, לפני כמה ימים, ראש הממשלה גם כן, גם הזכיר את הדבר הזה. העולם, האנטישמיות היום היא כלפי המדינה. מה שהיה תמיד כלפי העם היהודי, הנושא את שם השם, הנושא את התורה, שזה הסיבה לאנטישמיות, כן, מסיני, שירדה סינה לעולם, ההבדל בין ישראל לעמים. כל עוד שאנחנו לא הגענו להשלימות הגדולה, אז העמים דוקרים אותנו ושונאים אותנו. והאנטישמיות היא חוזרת כל שנה, כמו שאנחנו אמרנו בהגדה של פסח, שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, ממש כפשוטו. ועכשיו פתאום אנטישמיות כלפי מדינת ישראל. מדינת ישראל היא לא מייצגת את היהדות. יש יהודים שמייצגים את היהדות יותר, בכל מיני קהילות, בחוץ לארץ, יהודים חרדים, צדיקים, קהילות גדולות, האנטישמיות היא מכוונת כלפי מדינת ישראל, כי מדינת ישראל מייצגת את היהדות. כמו שהיא, שלכאורה ראשיה הם לא נראים כולם שומרי תורה ומצוות וחרדים לדבר השם, ואף על פי כן מדינת ישראל היא המייצגת את המהלך האלוקי המופיע בישראל. וכלפי זה הכעס, השנאה, הקנאה שמביאה לידי שנאה. ואומר, מדינת ישראל היא קידוש השם. מדינת ישראל מייצגת היום את עם השם, את עם אלוקי ישראל. ועל כן, היום הזה, בו הוקמה המדינה, יום שבו מתקדש שם שמיים, שהוא הולך ומתקדש יותר ויותר ככל מה שהמדינה הולכת ומתחזקת והולכת ומתבססת. אני רוצה לדבר על עוד נקודה.
אני מצאתי את האור,
כמה חשובה היא.
של החיים היום אני מלא שמחה וחיוכים, כי הצלע שלי חזרה למקום אי שם בפנים. איזה טוב השם, איזה טוב השם. שמשהו בך כמו צלע בת לך, אני נרגש נולדתי מחדש. תודה להם, הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל. איזה טוב השם, איזה טוב השם.
מבלי נשים שום חינוך למשל שזה דווקא יהיה התרופה למכה. התרופה למכה היא לקנוס את כל היהודים ביחד. והוא אחר מביא הרבה דברי חז"ל, כי אנחנו מפורסמים. עוד אמרו חז"ל, בשלושה מקומות ויתר הקדוש ברוך הוא לעבודה זרה, ולא ויתר על המחלוקת. דורו של אחיו היו מנצחים במלחמות, אף על פי שהיו עובדי עבודה זרה. קשה מאוד להבין את המדרשים האלה. באמת קשה. מה זאת אומרת? אפשר להתחבר עם עובדי עבודה זרה? מה? זה עומק ההבנה, מה משמעותה של אחדות בישראל? ממש קשה מאוד. הוא מביא עוד...